ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
הסקט, בית לפודקאסטים ישראלים.
הפרק בחסות אינבסקו, חברת השקעות מובילה בארצות הברית בתחום קרנות הסל, שרשמה מספר קרנות סל מצליחות, כולל קרנות איריות, הנסחרות בארצות הברית, באירופה וגם אצלנו בבורסה בתל אביב בשקלים. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. וכאן אני איתכם בר נעמני, לעוד פרק נוסף ומגניב ומעניין. והיום איתנו אחד והיחיד, שלומי ארדן. מה קורה שלומי? בוקר טוב.
מעולה, איך אתה בר?
מצוין, תודה רבה. אז קודם כל תודה שאתה כאן. אנחנו הולכים לדבר על פרק מעניין, הוא טיפה אקטואליה, שהולך לדבר על העניין של הורדת הדירוג, ומה בדיוק קרה ולמה ואיך. אבל בסוף אנחנו ניתן פה, אמור להיות פרק, שאנחנו נדבר על ההשפעות עלינו, אוקיי? איך זה משפיע עלינו, הזדמנויות, בעיות, עלינו בתור משקיעים קטנים. אז מי שלא מכיר את שלומי, הוא כבר התראיין אצלנו פרק בפודקאסט, והיה פצצה, וקיבלנו פידבקים טובים. אז אני הבאנו אותו שוב, ומי שלא מכיר, שלומי הוא מנהל קרן גידור ארביטראז' המתמקדת בהשקעה במניות בישראל. אז עשינו פרק על מניות קטנות, וזה היה בעיניי מאוד מעניין. מי שרוצה מוזמן לחזור אחורה, לדעתי פרק באזור ה-70-80, אם אני זוכר נכון. אז שלומי, בוא נצלול ככה ישר לעניינים, ואתה בתור מי שחי ונושם את שוק ההון במיוחד, ספציפית בישראל כבר הרבה הרבה שנים, ומנהל קרן גידור וכו' וכו', אני רוצה להסביר למאזינים שלנו קודם כל מה זה בכלל אומר דירוג אשראי, למה למדינת ישראל או למדינות באופן כללי, ואז מדינת ישראל, למה צריך להיות לדירוג אשראי, איך זה בדיוק עובד?
כן, אז ככה, כל התקציב של מדינות, ובאופן בו מדינות עובדות כיום, זה, בוא נגיד, כל המדינות למעשה, או כמעט כל המדינות עובדות על חוב. כלומר, יש להם עובדות באמצעות גיוסי חוב, התקציב בדרך כלל בגירעון מסוים של כמה אחוזים, וההתממנות השוטפת של המדינה היא באמצעות חוב, וזה כולל את ארצות הברית, זה כולל את כל המדינות הגדולות בעולם, וזה כולל גם את ישראל.
רגע, אני מזכיר לך, אולי את זה, אנחנו רוצים לדבר בשפה שכל ילד יכול להבין, אז בוא נפשט את זה בשורה התחתונה, מדינת ישראל היא כמו נגיד משפחה, אוקיי? ויש לה הוצאות, אם זה הוצאות למורים, ואם זה הוצאות לצבא, ולמילואים, ולשרי ממשלה, וכו וכו, ולפתח קרקעות, ולא משנה מה, המדינה צריכה להוציא כסף לכל מיני דברים. יש לה הכנסות, אוקיי? הכנסות בדרך כלל באות ממיסים, אבל אם זה לא מספיק, אז מדינת ישראל, אולי בניגוד למשפחה ממוצעת שאנחנו מדברים עליה, שאנחנו חושבים שזה לא נכון, אבל היא צריכה לגייס כסף, לגייס חוב.
כן, במשפחה אתה אומר, עדיף לך להיות בלי חובות, כן?
נכון. במדינות... או שעדיף לי להיות, אבל לפחות בתזרים חיובי, כלומר, שההכנסות יותר גדולות מההוצאות.
במדינה זה קצת שונה, אבל יש לומר. במדינה, כלומר, מתייחסים לזה כבריא, שיש גירעון מסוים, זה יוצר אינפלציה. מה יש באינפלציה היום, אתה יודע, זה משהו שנלחמים בו, האינפלציה. אבל באינפלציה יש גם משהו חיובי, כי אם המחירים כל הזמן, נגיד כל שנה עולים באחוז, לצורך העניין, זה מעודד אותך לצרוך היום. אחרת, אם האינפלציה הייתה שלילית, לצורך העניין, אתה אומר, עדיף שאני אמתין עם הרכישות שלי, ואז בעצם זה יוצר תגובת שרשרת שמובילה למיתון כלכלי חמור, כולם דוחים את הרכישות, שומרים את הכסף בראש. לכן, במקרה של מדינה, זה נחשב בריא שיש גירעון מסוים, שיש חוב מסוים, בניגוד למשפחה שאולי עדיף שהיא תהיה בפלוס כל הזמן וללא חוב.
בדיוק. כלומר, בשורה התחתונה, אני רגע אנסה לסכם במילים אחרות, המדינה נמצאת בגירעון מסוים, היא מוציאה יותר ממה שהיא מכניסה, ומאיפה בא הכסף הזה? הרי מדינה לא מדפיסה סתם כסף, יש את בנק ישראל שעושה את זה, שתי גופים נפרדים, לא ניכנס לזה יותר מדי לעומק, אבל בשורה התחתונה, בשביל שהמדינה, אוקיי, יהיה לה כסף, היא מנפיקה אג"חים, היא ממש מנפיקה חוב. כלומר, אומרת, אני הולכת לשלם, אני מנפיקה אג"ח, אוקיי? כמו כל חברה שאנחנו מדברים עליה, אז יש גם אג"ח ממשלתי, כמו שדיברנו על זה לא מעט בפודקאסט. ומה שאומר, אני מדינת ישראל נותנת לך, מוכרת לך, שלומי, את האיגרת חוב הזאת, היום זה עולה לך שקל, אני מתחייבת לך להחזיר לך כל שנה X אחוז, נניח 4% בשנה, ובסוף תתקבל גם את השקל הזה. ממש ממש בפשטות ולא הכי מדויק, אבל זה ככה בשביל להבין מה זה הרעיון של אג"ח ממשלתי, ואז המדינה מתחייבת להחזיר לך את החוב הזה. זה השורה התחתונה. אם אני חוזר אחורה, מדינת ישראל, זה לא רק מדינת ישראל, זה כל מדינה מערבית, נקרא לזה בעולם בערך, נמצאת בגירעון, היא מוציאה יותר ממה שהיא מכניסה, והיא מממנת את זה בעזרת חוב, וככה מדינות פועלות, זה, כמו ששלומי הסביר קודם, זה מנגנון שנועד למה שנקרא, לתמרץ את הכלכלה, כדי שהכלכלה תפעל ותהיה אינפלציה של רמת השליטה, בין אחוז לשלוש, ל-3%, סליחה, זה היעד של מדינת ישראל, וזה פחות או יותר היעד בעולם. אז אחרי שהבנו את הדבר הזה, שמדינה באופן כללי מתנהלת בחוב, בוא נתקדם משם.
כן, מעולה. אז כדי שמשקיעים זרים, או משקיעים שלא בהכרח מכירים את כלכלת ישראל, לנו זה הבית, כן, אבל כמו שאנחנו מסתכלים על איזה מדינה כלשהי
אנגליה.
באדרון, כן, על אנגליה, יכול להיות שאנחנו פחות או יותר יודעים מה קורה שם, אבל לא בהכרח יודעים לפרטי פרטים, בטח לא עכשיו. כאילו, בטח לא בתקופה של מלחמה פתאומית ודברים משתנים. לכן, הממשלות משלמות לכמה גופים, יש מודיס, S&P, כלומר גופים שהמטרה שלהם, העבודה שלהם, זה לקחת אנליסטים, שכל העבודה שלהם זה לנתח את הכלכלה כל היום, לנתח את כל מה שקורה במדינה, ואיך הוא משפיע על הסיכוי של אותה מדינה לא תשלם את החוב שלה. עכשיו, המדינות משלמות לאותם גופים, ואותם גופים כותבים את האנליזה, והאנליזה הזאת מסכמת בסופו של דבר לדירוג, דירוגים שמתחילים מ-AAA ויורדים עמוק ל-A1, ל-A3, A2, A1, B, B3B וכולי, עד לדירוגים של C ו-D, שזה ממש קרוב לחדלות פירעון, אם לא חדלות פירעון ממש. והדירוגים האלה, עכשיו כאן זה יחס טיפה מורכב, הדירוגים האלה אמורים לסמן למשקיעים כמה אגרת החוב בטוחה וכמה הם יכולים להיות בטוחים שהם יקבלו את הכסף שלהם חזרה.
כלומר,
בפועל...
רגע, רק אני אסכם את הנקודה הזאת. בשורה התחתונה, בחברת דירוג, בעוד כמה חברות דירוג, יש כמה ספציפית, מודי'ס הוריד את הדירוג לישראל, אז אנחנו נדבר גם על זה עוד רגע.
כן, כן.
אבל בשורה התחתונה, בחברת ייעוץ עם אנליסטים ואנשים שזה המקצוע שלהם, זה התפקיד שלהם, ואומרת, אנחנו עכשיו מדרגים כל מדינה, כל מדינה מפותחת נקרא לזה, או מתפתחת, או כל מדינה הזה, ומדרגים את מדינת ישראל, מה הסיכוי שלה כדי שמשקיעים, בעיקר זרים, אבל לא רק, שמישהו שיושב, לא יודע, קרן פנסיה בארצות הברית, או בקנדה, או בארצות הברית, או באנגליה, צרפת, גרמניה, שהמשקיעים שם יהיה להם איזושהי חוות דעת, איזושהי הבנה, מה הסיכון בלתת כסף לישראל, ומה הסיכוי שהיא תחזיר לי את הכסף או לא. מתוך כוונה, ואני מחזיר אתכם שוב לעקרונות בסיסיים של השקעות, של מבוא לעולם ההשקעות, ככל שהסיכון גבוה יותר, אוקיי, שמדינת ישראל לא תחזיר לנו את הכסף, אז ככל שהסיכון גבוה, אז אני בתור משקיע ארצה פיצוי גבוה יותר על הכסף שלי. ככל שאני יותר בטוח שמדינת ישראל תחזיר לי את הכסף בתור משקיע, אני אדרוש פיצוי נמוך יותר. זה התפיסה הכללית, ואני מחזיר את זה אליך.
בדיוק, כן. אז לכאורה אתה יכול לדמיין, מי ששומע את ההסבר, יכול לדמיין שבאים ביום הראשון של המדינה, מדרגים אותה, ואז מתחילים גיוס חוב. בפועל, החוב של מדינת ישראל כבר קיים, כבר נסחר בכל מיני בורסות בעולם, ויש לו מחיר. לפי המחיר הזה, כלומר, אמורה להיות קורלציה בין המחיר לבין הדירוג, לבין כמה תשואה אתה מקבל, לבין הדירוג. הזכרת קודם ש... אתה מצפה לשלם פחות במדינה שהיא יותר בטוחה, אבל זה עובד לשני הכיוונים. כלומר, אם אני יודע שמדינה שהיא טריפל איי משלמת 3%, מדינה שהיא איי משלמת 4%, מדינה שהיא בי משלמת 5%, אז אני אצפה לראות לפחות בהתחלת הקורלציה הזאת. אבל בסוף השוק לא מחכה לסוכנויות דירוג, השוק עובד 24/7 נגיד, כי אני אפשט את זה. אם השוק עובד ויש מחיר, ואנחנו רואים שמדינה שהייתה, החוב של הרי החוב כל הזמן נסחר בשוק, כמו כל אגח. החוב היה נסחר לפי 3%, ועכשיו הוא נסחר לפי 4%, אפשר להגיד שהשוק מתמחר הורדת ריבית. כלומר, הדירוג על הנייר הוא טריפל איי, אבל הדירוג לפי השוק, כלומר, השוק מתמחר את האגח כמו מדינות אחרות שהן לא בטריפל איי, אלא הן ב-A, או שהן ב-B. כלומר, יש כאן, הדירוג הבאמת חשוב, אפשר לומר, אולי אפילו יותר חשוב מסוכניות הדירוג, אפילו כנראה יותר חשוב, הוא הדירוג שמשתקף מהמחירים בהם אגרות החוב נסחרות.
מעולה. זה... אני רוצה ככה, זה נושא מאוד מאוד חשוב מה שאמרת עכשיו, זה נקרא לזה מבחינתי מהות הפרק, כי אנשים היו קצת בבעלה, ולכן אני רוצה, אני לא יודע אם להרגיע, ותכף נדבר על זה, אבל להסביר לאנשים שבסוף, כמו שאמרת שלומי, הדירוג של ישראל בפועל היה, סתם אני אומר, מתוך, נגיד, מ-0 ל-100, היינו קיבלנו 90 עד עכשיו. על הנייר קיבלנו 90, אבל בפועל, בגלל שאגח נסחר 24/7, נסחר כל היום בשוק, אוקיי? ואגח מדינת ישראל נסחר כל היום בשוק, ובפועל, אני לא נכנס פה למנגנות של איך מתמחרים אגח, ומה זה אומר, ואיך תשואה, ופה ושם. יש על זה מי שרוצה פרק 50 בפודקאסט שלנו, אנחנו מסבירים קצת יותר על מנגנון האגח, אבל בשורה התחתונה, מדינה כביכול שהציון שלה הוא 90, אמורה לשיים, סתם אני אומר, 3% תשואה בשנה. מדינה שהציון של ה-80 אמורה לשלם 4% בשנה, אוקיי? בפועל אנחנו היינו כביכול על הנייר, היה לנו ציון 90, אבל בפועל אנחנו שילמנו לפי מה שהשוק תמחר 4% בשנה, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שבפועל השוק כבר תמחר את הורדת הריבית הזאת, זה אומר שבפועל השוק כבר אמר, חבר'ה, אנחנו מבינים, אוקיי, סבבה שמודי'ס ולא משנה S&P וכל חברות הדירוג אומרים שהציון שלכם הוא 90, אנחנו עושים את השיקולים שלנו, גם אנחנו, גופי ההשקעות, הבנקים הכי גדולים בעולם, קרנות הפנסיה הכי גדולות בעולם וכו' וכו', שמשקיעות באג"ח מדינת ישראל, אומרים סבבה, אנחנו עושים את הניתוחים שלנו, אנחנו לא חושבים שמגיע לכם 90, אנחנו חושבים שמגיע לכם 80 או 75, לא משנה כרגע, ולכן בשורה התחתונה, התמחור של מדינת ישראל בשווקים, הוא כבר היה נמוך יותר, כלומר, כבר עוד לפני החלטת הדירוג שהייתה לפני בערך שבועיים, אנחנו מקליטים את הפרק הזה בפברואר 24, החלטת הדירוג הייתה, שאני לא זוכר מתי, לדעתי בתחילת פברואר.
בתשיעי לפברואר.
יפה, אז עוד לפני התשיעי לפברואר, השוק כבר תמחר את מדינת ישראל כאג"ח פחות טוב ממה שהוא באמת היה על הנייר, מה שנקרא. אני מקווה שהאירוע הזה ברור, ועכשיו בוא נדבר רגע איך זה, כאילו איך זה משפיע, מה זה אומר בפועל, אז מה ההחלטה הזאת היא סתם, היא פיקציה, היא לא מעניינת, היא כן מעניינת, מה ההשפעות שלה בפועל על זה שהורידו לנו דירוג?
כן, אז קודם כל מבחינת השוק, שזה באמת החשיבות הכי גבוהה, הפחד הוא שלא ירצו לא תוכל לגייס חוב, לא יהיה ביקוש לאג"ח שאתה מגייס, וראינו באמת שבגיוס חוב שהיה לאחר מכן היה עודף ביקוש מאוד מאוד גדול, כלומר מבחינה הזאת לא ראינו השפעה, גם לא ראינו השפעה.
הריביות עלו אגב, שלומי? אני רוצה לשאול.
שוב?
הריביות עלו בגיוסים האחרונים, נצליח
לא, 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 זה אותה ריבית שבה האג"ח נסחר פחות או יותר. כלומר, זה לא היה שינוי מהבחינה הזו.
כלומר, מדינת ישראל הוציאה סדרה, כאילו מה שנקרא, הנפיקה שוב פעם חוב לאחרונה, בשבועות האחרונים, ולא ראינו דרמה גדולה, לא ראינו שינוי אחרי הורדת הריבית, הורדת הריבית לא עשתה איזשהו שינוי בזה, והמשיכה לגייס באותה רמה, באותו...
בדיוק, השוק כבר תמחר את זה, כלומר, השוק כבר ידע שזה מגיע, או לחילופין, השוק... זה כבר נסחר במקומות שמשקפים את אותו דירוג, אז זה לא אמור להשפיע, וגם באמת לא השפיע. באותו יום, אתה זוכר, היה כותרות, היה גם את התגובה של סמוטריץ' שהרבה ביקרו אותה וכולי, אז יום למחרת באמת היה איזו ירידה קטנה בשוק ההון בישראל, של 0.5% אם אני לא טועה, אבל היום אנחנו, בלי שהיה שינוי כל כך בשווקים העולמיים, אגב, כן, השוק העולם הגלובלי, ה-S&P, כאלה עלו בפחות מאחוז מאז, והשוק הישראלי עלו כבר בפלוס, אני חושב, 4 או 5 אחוז מאז הורדת הדירוג. לכן, גם כאן, לא רק שאנחנו לא רואים כאן איזו פגיעה מיוחדת, אלא כאילו סוג של חיכו לזה, אני חושב, זה גם מאוד הגיוני, זה קורה הרבה בשוק ההון, שמחכים למשהו שיקרה, יודעים שהוא יקרה, כלומר, כל מי שראה את המחירים בהם האג"ח מסחר, היה יכול להבין שהדירוג אמור לרדת, או זה לא מתאים לדירוג, וברגע שהוא ירד, דווקא אז המשקיעים נרגעו, זה נכון, יכול להיות אגב להרבה דברים, יכול להיות שגם מלחמה בצפון שהרבה מפחדים ממנה, אלא אם כן זה יהיה משהו מעבר לכל הציפיות, ועוד יכול להיות שזה דווקא יגרום למשקיעים, אולי לא באותו רגע, אבל בטווח הקצר, זה יודע להגיד, אוקיי, אנחנו כבר, הציפיות ממומשות, אין כאן איזה משהו שאני חושש ממנו ולא יודעים שהוא יקרה, ודווקא זה יכול לגרום למשקיעים לחזור. זו תגובה של השוק שהיא מאוד לא אינטואיטיבית למי שלא מכיר, אבל זה בדרך כלל עובד ככה.
חשוב לי להתעכב על זה, כי זה סופר חשוב, ואנשים לא מבינים את זה עד הסוף, ובסוף, אני מחדד ואני אומר, בסוף מה שהשוק חושש ממנו זה חוסר ודאות. השוק אוהב להיות בוודאות, וגם אם יש ודאות, ובסוף הוודאות קשה, כמו המלחמה שאנחנו חווים כרגע, זה עדיף מאשר להיות בחוסר ודאות ולא להבין מה קורה, ואם תהיה מלחמה, ומתי תהיה המלחמה, וכמה תהיה, וכמה... כלומר, ככל שאנחנו נכנסים לתוך האירוע ומקבלים ודאות, גם אם בוודאות במרכאות גבוהה, כלומר, גם אם בסוף התוצאות היא מלחמה וזו מלחמה קשה, עזוב רגע את ההשפעות על המשק, מלחמה קשה עבורנו כמדינת ישראל, כעם, השוק אוהב את הוודאות ורוצה להבין את הוודאות, ולכן, כמו שאמרת, בסוף הורדת הדירוג, היה איזשהו חוסר ודאות, אם יורידו, מתי יורידו, עכשיו, בפעם הבאה, ברגע שקיבלנו את הוודאות, ובאמת הורידו ריבית, כמו שציפו, אבל זה משהו כביכול רע, דווקא ראינו מה שנקרא התאוששות, או כאילו עליות יחסית בשוק, ואתה אומר אותו דבר לגבי הצפון, כרגע יש חוסר ודאות ולחץ ופחד, ואם תהיה ומתי יהיה וכמה יהיה, וכמה גדול זה יהיה והכל, ובסוף, אני לא יודע אם זה יהיה או לא, אני לא ביטחוניסט מאוד גדול,
כן, ברור.
אבל אני אומר, גם אם הדבר הזה יקרה, כאילו, השוק צריך ודאות. יקרה או לא יקרה, אפשר להתווכח ולהגיד מה יותר טוב, מה פחות טוב, אבל כנראה שזה לא תרחיש טוב לשווקים באופן כללי, שתהיה מלחמה גם בצפון ושיתוק של המשק
כן.
והכל, אבל בסוף השוק רוצה שתהיה ודאות לכאן או לכאן. וזה,
בהחלט, בדיוק.
והוודאות הזאת כנראה תעשה טוב לשוק בסופו של דבר. אז זהו, זה באמת חשוב, זה לא כל כך קשור לפרק, אבל בעקיפין כן, וזו נקודה חשובה שהעלית, ואני שמח שהעלית אותה.
כן, תודה, ואני חושב באמת, כן, יכול להיות שהשוק ירד אחרי, אבל יכול להיות גם מקרה הפוך, וזה מה שחשוב להבין, כי אני כל כך הרבה מסביבי שומע, בטוח שתהיה, זה רק עניין של זמן, כל כך הרבה אנשים בטוחים בזה, שזה בטוח מתומחר לפחות במידה רבה, אם לא במידה, במידה מלאה אפילו.
כן, אז בוא נדבר רגע, אוקיי, הבנו שבסוף זה, מבחינת השווקים, זאת לא הייתה דרמה גדולה, וזה היה כבר מתומחר, אבל איך בכל זאת זה משפיע, הדירוג הזה, איך הוא בכל זאת משפיע? כלומר, האם בכל זאת יש לו השפעה? לא יודע מה, כי אני מניח שיש, אני הולך למשהו שאני מכיר, אבל אולי אתה תרחיב דברים שאני לא מכיר, יש הרי קרנות אג"ח מסוימות עולמיות, שאומרות רק מדינות עם דירוג X, יכולות להיכנס למדד שלנו, ואם מדינת ישראל ירדה מתחת הדירוג X, אז אולי האג"חים שלה לא יהיו בקרנות האלה, ואז נקבל פחות ביקושים, או אני לא יודע מה. האם בכל זאת יש השפעה על הדירוג הזה של מודי'ס, להורדת הדירוג של מודי'ס, להחלטה הזאת?
כן, אז אם אנחנו רואים שאין השפעה לביקושים לגיוס החוב בינתיים, ועל שוק ההון גם אין השפעה, זה ממש לעשות כאן, אתה יודע, לחפש סוג של בכוח השפעות. אפשר לומר, זה יכול להשפיע תיאורטית על היחסים שנדרשים מהבנקים מבחינת שמירה על הון, אבל גם זה כרגע לא צפוי להשפיע, כלומר הורדת הדירוג הזאת לא משפיעה, זה עובד לפי קבוצות של כמה דירוגים, כלומר אם תיאורים נרד עוד כמה פעמים, יכול להיות שזה ישפיע, אבל זה גם זה משפיע על האזרחים בצורה מאוד מאוד שולית, כלומר פשוט יהיו צריכים לשמור קצת יותר כסף הבנקים, לא, לא, לא באמת משפיע עלינו כל כך, וכמובן אם יהיו עוד הרבה הורדות דירוג, זה יכול להשפיע על היכולת לגייס חוב, אבל שוב, כאן במקרה הזה, זה יותר כאילו סוכנות הדירוג, מצאו תירוץ להוריד את הדירוג כדי להתאים לשוק, כלומר השוק כבר היה שם, וסוכניות דירוג לא אוהבות להיות רחוקות מהשוק, זה מתכון להתבזות, כלומר השוק הוא יותר חכם מכולם בסופו של דבר, ואם השוק אומר שמדינה, אני מקצין כאן, אומר, הולכת לחדלות פירעון, והם לא רואים סיבה לזה, אתה יודע, מבחינתם הדירוג הוא טריפל איי, הם יעצרו ויגידו, אוקיי חבר'ה, גם אם אנחנו לא מבינים איפה זה מגיע, עדיף לנו להתקרב לציפיות של השוק. כלומר, כרגע כל עוד השוק, אני הייתי יותר מסתכל על הבכירים בהם האג"ח נסחר בשוק, ואם השוק כרגע מתמחר את האג"ח שלו בצורה כזו, ואין איזה שינוי חד, משהו שמאוד מביל את איזו אמירה קיצונית של פוליטיקאים על ביטול הבחירות וכו', או משהו כזה, אתה יודע, שבאמת משנה לגמרי סדרי עולם, כרגע אני לא חושב שתורגש שום השפעה, בכפוף להתפתחויות בהמשך.
אוקיי, כלומר, אם אני מנסה לסכם, בשורה התחתונה, במידה ואנחנו רואים פה התחלה של מגמה, ומכאן והלאה אנחנו הולכים לעוד הורדות ריבית כאלה ואחרות, אז יש פה בעיה, אז תהיה פה בעיה בסוף, בכל מיני היבטים, מדינת ישראל תתקשה לגייס חוב, זה אומר ש... מה זה אומר? דמר, בוא נדבר על זה, נניח שאנחנו הולכים לעוד כמה הורדות ריבית, בוא תסביר לנו מה זה אומר, כלומר, אם תהיה עוד הורדת ריבית ועוד הורדת ריבית, גם בשוק וגם בפועל, על הנייר, מה שנקרא, של סוכנות הדירוג, מה זה אומר שמדינת ישראל תגייס חוב בעלות גבוהה יותר? מה זה אומר בסוף? איך זה משפיע עליי כאזרח, כמשקיע?
אז במצב שבו יש החמרה באמת, יהיה פחות שירותים לאזרח, אתה רואה, מדברים על העלאת מע"מ, או אפילו יותר ממדברים ב-2025, אלה סוג הדברים שקורים כדי שרוצים לטפל בגירעון, אבל לדעתי זה לא אמורים לראות, לפחות במצב הנוכחי, עוד צעדים יותר מדי דרמטיים במצב, אבל שבאופן כללי, כשמדינה מתנהגת בצורה לא אחראית, אז היא מוצאת את עצמה כל הזמן חותכת בשירותים לאזרח, ומעלה מיסים, ומנסה להתמודד, וזה לא קל להתמודד עם הבעיות האלה. אנחנו רואים במדינות שמתחילות להיכשל, כמו טורקיה, לבנון וכו', אתה מאוד מהר
להגיע לגלגל לחזות. שקשה לצאת ממנו, לסוג
קשה
של
לצאת ממנו,
כדור
לכן
שלג
אני מאוד
כזה.
חשוב, בדיוק, לכן חשוב מאוד שלא נגיע לשם. מהבחינה הזאת הייתי אומר שהורדת הדירוג של מודי היא חיובית. כלומר, זה טיפה מדליק כבר נורה בשלב יחסית מוקדם, שבואו נתעשת, וכבר אנחנו רואים העלאת מע"מ, אני בטוח שזה לא משהו ששום ממשלה רוצה לעשות, אבל התנהגו בצורה אחראית כאן יחסית, ודיברו על מקורות כבר לממן את המלחמה, ואיך מורידים את הגירעון המבני בשנה לאחר מכן. כלומר, אנחנו כן רואים שהסוכנות הדירוג, ואולי על זה באמת שווה כבר שווה לשלם להם, נותנת נקודות ספציפיות, הרי השוק, כשאתה רואה את האג"ח נסחר במחיר מסוים, הוא לא מסביר לך למה. אתה רואה, הוא נסחר ב-5%, זאת העובדה, אף אחד, אין לך עם מי לתקשר. שבאים מודי ומנסים להסביר בדיוק למה זה נסחר ככה, הם עושים עבודה עבור הממשלה, במה הם צריכים להתמקד, מה לדעתם של מודי גורם לאג"ח להסחר כמו שהוא נסחר, ונותן להם כיוון, ואני חושב שהממשלה הגיבה, גם אם לא בצורה מושלמת, הגיבה ונתנה כיוונים להתנהלות נכונה ואיך להוריד את החוב המבני, ואני מקווה שזה באמת ירחיק אותנו מהמקום הזה. אגב, אם באמת היו חלילה, אתה יודע, או לא חלילה, אבל לצורך העניין, אם בתרחיש אחר היו משאירים את הדירוג, או אפילו מעלים את הדירוג מסיבה כלשהי, אחרי שיחה עם ביבי לצורך העניין, זה היה מוביל אותנו למקום יותר מסוכן, כי פתאום אין השלכות לזה שנותנים כספים קואליציוניים וכו', וזה דווקא יכול להוביל אותך למקום מסוכן.
כלומר, כן. בסוף יש פה גוף חיצוני שבא ואומר לנו במרכאות נו 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 תיזהרו, אבל לא רק שהוא אומר לנו נו 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 תיזהרו, גם אומר לנו חבר'ה, בשביל להשתפר, בשביל לא להגיע למקומות לא טובים ומסוכנים, תעשו א' ב' ג'. וזה איזשהו גורם מאזן, מה שנקרא, לממשלה, או כאילו לממשלה, להחלטת הממשלה, להבין רגע איך אנחנו פועלים, ואיך אנחנו יוצאים מהדבר הזה ומהאירוע הזה. ואני רגע חוזר לשאלה הקודמת שאמרתי, בסוף, אם באמת יהיו עוד הורדת ריבית, וישראל תצטרך לגייס חוב בריביות גבוהות יותר, נניח במקום, לא יודע, נניח 4% היום, זה יהיה 5%, 6% וכו' וכו', אז אנחנו נהיה בבעיה. זה אומר שבסוף, בפועל, מדינת ישראל תצטרך לשלם יותר על ריביות, ויישאר פחות לרווחה, לחינוך, לביטחון אולי וכו' וכו'. ומפה גם בא, כאילו, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, לא מזמן, שבסוף כלכלה חזקה עוזרת לנו גם לנצח מלחמות, כי...
עד משמעית, אין ספק בכלל, כן.
זהו, זה משהו שהיה חשוב לי ככה לסגור ולהגיד. אז אני אומר, בסוף, 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 עליי כרגע, כמשקיע, אין פה איזה בשורה גדולה. כלומר, אין פה איזה משהו כל כך נוראי, וכל עוד אנחנו לא הולכים במדרון חלקלק, וכל עוד אנחנו, כאילו, מה שנקרא, נצליח להישאר בדירוג הזה, אז אנחנו בסדר סך הכל, באופן כללי, אני הבנתי נכון?
כן, כן, הורדת הדירוג עצמה לא משפיעה, לא באמת משפיעה. למעשה, אם אנחנו, אפשר לפרש את התגובה של השוק, כאילו היא אומרת, כמו שאמרתי קודם, שדווקא הורדת הדירוג היא טובה, כי היא מרחיקה אותנו מדרך שהיא שלילית, ודרך שמשקיעים מפחדים ממנה. בסך הכל, יחסית לתקופה של מלחמה, אני חושב שהמשקיעים עדיין איתנו, וחשוב לא לקלקל. זה חשוב מאוד, כי באמת זה מה שמאפשר לנצח ולהתקיים במזרח התיכון. זה חשוב ש... יאמינו בנו ויתמכו בנו גם בעולם. תחשוב על זה גם שיש גופים, כשגופים זרים משקיעים בנו, כל מיני קרנות פנסיה בארצות הברית לצורך העניין, לא חושבים על זה, כן, אבל פתאום יש איזה גם קשר, פתאום יש גם גופים בעולם שיש להם איזה אינטרס בהצלחה של ישראל, כן, וזה תמיד בריא. כלומר, זה באמת חשוב לקרב לכאן משקיעים זרים ולהראות להם שאנחנו מתנהלים בצורה אחראית.
אוקיי, ולקראת סיום, בתור מי שמאוד פעיל בשוק ההון, בעיקר הישראלי, נקודות קדימה, מה, איך אתה חושב, איך אתה רואה גם את השוק באופן כללי בישראל, הזדמנות או בעייתיות דווקא, כמובן שאתה מוטה ובאיזשהו מקום נמצא בפוזיציה שאתה בתוך השוק, אז ניקח את הדברים האלה ברבון מוגבל, אבל אני כן אשמח לשמוע את הטייק שלך בכל מה שקשור לשוק ההון הישראלי, גם בהקשר של הורדת דירוג. כלומר, ננסה לדבר למשקיע הפשוט שרואה את השוק, שמבין כאילו שמשקיע בצורה כזאת או אחרת. אני לא אגיד באמת איך לנהוג, כי אסור, וכל מה שאתה אומר,
שנגיד
פה זה לא המלצה ולא תחליף להמלצה ולא ייעוץ וכו וכו, אבל בסוף איך אתה רואה את השוק הישראלי כרגע, גם מבחינת הורדת דירוג, על מה לעקוב, למה לשים לב, הזדמנויות, בעיות, אני אשמח ככה לניתוח שלך לקראת סוף הפרק.
מעולה. אז לדעתי, בואו נתחיל ככה, מתחילת 2023, ואפילו קצת לפני כן, התחיל פער גדול מאוד בו השוק הישראלי נשאר מאחורה. אנחנו מדברים על סדרי גודל של 30% או 40%, כן, ממש דרמטי.
ביחס לשווקי העולם.
ביחס לשווקי העולם, אתה רואה את כל השווקים המובילים בעולם עלו בצורה מאוד מאוד חדה, ויש לומר, זה לא שבאמת הכלכלות שלהם עלו ב-30% בזמן ששלנו נשאר במקום, הכלכלה שלנו גם בתוך הרפורמה המשפטית המשיכה לצמוח, חברות המשיכו להתקדם, הייתי אומר כמעט כרגיל, כן, המקומות בהם יש השפעות למהפכה המשפטית, רפורמה משפטית, זה היה באמת יותר בהייטק ובגיוסים, משקיעים זרים, חברות הייטק ישראליות עדיין הוקמו, אבל הוקמו ונרשמו בארצות הברית לצורך העניין. אז אנחנו ראינו, בוא נגיד, השוק בישראל נמשך אחורה בצורה מאוד חדה, כי באמת היה כיוון שאנחנו הולכים למקום לא טוב, עם פרוץ המלחמה, הייתי אומר שהחשש הזה, לפחות ככה זה נראה, ירד מאוד. הסתברות, חוק ההסתברות נפסל בבגץ, לא נראה שיש משהו לעשות, לא כוונה להתקדם זה יותר מדי, ולא נראה שיש גם התכנות פוליטית כלשהי לקדם עוד מהלכים כאלה בהמשך. כלומר, היית מצפה, כלומר, אם זה היה יורד כשלעצמו, היית אומר, אוקיי, בוא נתחיל לסגור פער של 30-40% שפתחנו מול העולם, אבל כמובן שזה בא ביחד עם מלחמה. אז עכשיו, לדעתי, אני מסתכל על המחירים בשוק, לדעתי אין ספק שהם זולים. העסקים בישראל מראים עמידות מדהימה, ואני חושב שאלו יותר ממה שהיה אפשר לצפות. כלומר, יש לך עסקים שנפגעו במלחמה, אבל יש לך הרבה מאוד עסקים שגם יצאו נשכרים מהמלחמה, ולא רק בדברים הברורים. המלחמה זה היה יותר תקיפות סייבר, אז חברות הייטק שבתחום הזה קמות ומשגשגות ומגייסות לקוחות. תחום האנרגיה, נהייתה יותר מודעות לזה, למודעות לכך שאם תהיה תקיפה של חיזבאללה, תהיה לנו בעיה בתחום ייצור החשמל. פתאום הממשלה שהייתה מאוד קמצנית בהיתרים, נותנת היתרים להמון המון פרויקטי התחדשות, פרויקטי אנרגיה מתחדשת. בנוסף, תחום ההתחדשות העירונית, הרבה דיירים סרבנים שגרים בכל מיני מבנים, אתה יודע, שטיל אחד מוריד אותם, פתאום יש התעוררות מאוד גדולה, כלומר, הרבה דברים חיוביים קורים בכלכלה. בנוסף לכך שאנחנו כבר היום, כבר עזוב, אפילו לא היום, אפילו בינואר ובדצמבר, היינו בצריכת אשראי יותר גבוהה מהממוצע. כי זה שפחות עושים לחול, מפצה על זה שיש הרבה מאוד אנשים במילואים עדיין, כן? וזה רק הולך ומשתפר, כי בוא נגיד, יש לנו כאן איזה פער של צריכה שיושלם כמו בקורונה, לדעתי. עכשיו, כל זה מתחבר לשוק שהוא מאוד מאוד זול, ויש מעליו עננה כזאת שהיא של החזית הצפונית, ואיך בדיוק הדברים הסלימו. בסך הכל, אני חושב שלכאן או לכאן הדברים בחודשים הקרובים, כאן יהיה פתרון, כאן אולי איזה הסכם, כאן יוחזרו חטופים, מפה לשם דברים, אני מעריך, גם אם כן תיפתח חזית בצפון, התקדמו לאיזה כיוון שהוא יותר ודאי, ויותר קל לעבוד איתו, לדעתי השוק הישראלי צפוי להשלים את הפערים האלה מהמדינות אחרות, כי בסופו של דבר כשדברים יגיעו לאיזה סטטוס קוו, אנשים יגידו, רגע, למה המניות בארצות הברית יקרות ב-100% יותר ממניות הן בישראל, ולמה באירופה הן 50% יותר, שלכולם יש סיכונים, ולכולם יש את פוטין וכולי, ואני חושב שהפערים האלה מאוד מאוד ייסגרו.
אוקיי, okay. כלומר אתה סך הכל אופטימי, ואתה רואה כן כל מיני נקודות והזדמנויות בשוק הישראלי.
כן, כן, בסוף הכל עניין של מחיר, הכל עניין של מחיר, והמחיר היום הוא טוב. ומכאן שדברים ישתפרו זה... אני מקווה עניין של זמן קצר.
אוקיי, בסדר גמור, שלומי. אז שמחתי, היה פרק קצר וממוקד ויעיל בעיניי, אני מקווה שקיבלתם ערך למי שמאזין. תמשיכו לעקוב אחרינו בפודקאסט, תדרגו אותנו, תשתפו אותנו עם חברים, תמשיכו לעקוב אחרינו באתר, בקבוצה, באינסטגרם, בטיק טוק ואיפה שצריך להגיע לאירום הפיזיים. וזהו חברים, מקווה שאהבתם את הפרק. שלומי שוב, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ונתראה בפרקים הבאים. ביי.
אוהבים את הפודקאסטים של רשת אסקט? מחכים לכם בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, באינסטגרם ובטיק טוק. חפשו אסקט.co.il.